אנחנו מתחילים היום את פרק A. פרק A, הכותרת שלו זה היחס של עם ישראל לאומות העולם, והנושא שניגע בו היום זה אופן ההשפעה, דרך ההשפעה של עם ישראל על אומות העולם. וכמו בהרבה פרקים שראינו, הפסקה הראשונה, מיד נראה אותה אבל בזריזות, כי היא ממש רק איזשהו פתיח כזה, משהו בסיסי, ואחר כך נראה, ניכנס יותר לפרטים או לדרך עצמה, איך זה עובד, הקשר הזה וההשפעה הזאת. אז בפסקה א', אומר הרב ככה: כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ובאמונות כולם, הם שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם להיות מזינים את העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה, משפיעה על כל ההיקף של כל העמים כולם, לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם, ולקרב את העמים כולם למעמד יותר נשגב ויותר אצילי. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה, על כל הארצות כולם, לעדנם ולרוממם ולקרבם אל תכלית הווייתם. תורת ישראל עומדת להופיע אור גדול מתוכה על כל השטף של רוחות האמונה השונים אצל עמים וקיבוצים שונים, להסיר מהם כל סיג וטפל ולהאיר אותם באור הקודש והטהרה האלוהית. אז אם כן, אומר הרב, שלושת היסודות הגדולים שאנחנו מכירים, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, שלושת אלה הם דברים ששייכים לעם ישראל, אבל הם משפיעים על כל העולם כולו, כל אחד בכיוון שלו. עם ישראל משפיע על העמים לעדן את הלאומיות שלהם, שתהיה לאומיות פחות גסה ויותר מזוככת. ארץ ישראל בתור ארץ שהחיבור שלה עם עם ישראל, רק הוא ביחד יכול ליצור את אותה עדינות, את אותה קדושה שיש בעם ישראל, משפיעה על כל הארצות כולם שהם יהיו כאלה, שהעמים שגרים בהם יוכלו גם כן להיות עמים יותר מעודנים, ותורת ישראל כמובן משפיעה על כל האמונות כולם, ואנחנו נראה את זה בהמשך הפרק, הוא נכנס לזה יותר לפרקים, לא נספיק את זה היום, על הנצרות והאסלאם, אבל באופן כללי על כל הדתות כולם, דת ישראל מזככת אותם, מסירה מהם את הדברים, את הסיגים, את הדברים הלא אמיתיים שיש בהם, ומרוממת אותם למשהו יותר עמוק ויותר פנימי. אז זה משהו באמת מאוד מאוד בסיסי, שאומר ששלושת המרכזים האלה, שעם ישראל כמובן אצלנו זה דבר אחד, תורת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל, זה יסוד אחד, שלושתם יש להם יכולת להשפיע החוצה על אומות העולם. אבל השאלה היא איך בדיוק הדבר הזה קורה. ופה אנחנו נכנסים בפסקה ב' להגדרה אחת, ובפסקה ג' לבירור יותר מדוקדק של ההגדרה שיש בפסקה ב'. אז פשוט ניכנס פנימה לדברים ובעזרת השם נראה אותם. אז פסקה ב', צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד, לא בעם אחד, לא בארץ אחד, לא בדור אחד ולא בעולם אחד, כי אם מפוזרים הם הכישרונות, והכרח השלמות שהוא הכוח המושך היותר אידיאלי, הוא, אצלי זה מחוק פה המילה, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה המוכרחת לבוא בעולם, והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. אז קודם כל, פתיחה מעניינת, אומר, לכאורה, הפסקה הקודמת, היה משמע ממנה, שאם עם ישראל הוא מוביל את כל העולם, אז כל השלמות נמצאת בו. עם תורת ישראל, אז הכל נמצא פה, לא צריך כלום לקבל שום דבר מהאומות, כי אמרנו שבעם ישראל נמצא הכל, ומכאן אנחנו מאירים לכל העולם כולו. בא הרב פסקה ב' ואומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכלל, בצורה כזאת, הסתכלות מאוד מעניינת, לא כל הכישרונות נמצאים, לא באדם אחד, לא מקום אחד, לא בזמן אחד, לא בדור אחד, זה מפוזר. זה מפוזר בכל העולם, ועכשיו מה עושים עם זה? עם הפיזור הזה, מה עושים איתו? אז עכשיו הוא מסביר איך זה יעבוד. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עימם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל כדי שיושלמו על ידי העולם. וכל נדיבי העמים, נדיבי עמים זה פסוק בתהילים, נדיבי עמים נאספו, זה ביטוי לגוי. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. וממילא פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. אני תכף אחזור על המשפט הזה, כי זה משפט מאוד מעניין. אלא שהקבלה היא מבחוץ וההשפעה מבפנים. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל. באין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם. וכל שלטון משרה בישראל מקרב פנימיות החיים הוא נובע. מקרב אחיך, מהמובחר שבאחיך. ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יפייפותו של יפת בעולי שם. חיל גאים תאוכלו ובכבודם תתיימרו. ומשפע פנימיות החיים כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. יש כאן שני דברים לעניות דעתי מאוד חשובים ומשמעותיים. דבר ראשון, אני אתחיל מהסוף ואני אחזור להתחלה. הדבר הראשון, אומר הרב, וזה בעצם מיישב את הסתירה כאילו שאמרתי קודם, הרי היה פה בעצם מעין סתירה, כי בפסקה הראשונה הוא אמר, עם ישראל הוא שלם, עם ישראל הוא נותן את האור לכל האומות, וזהו, לא צריך מאף אחד שום דבר. מצד שני, הוא בא ואמר, הקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות בכל העולם. אז עם ישראל כן צריך לקבל. אז איך אתה מיישב את שני הדברים האלה? אומר הרב, התירוץ, ההסבר, הוא פשוט. פנימיות וחיצוניות. כלומר, כולנו מכירים את זה, מה שחז"ל אומרים, תורה בגויים, אל תאמין. חוכמה בגויים, תאמין. כלומר, כל מה שקשור לתורה, כל מה שקשור לקודש, כל מה שקשור לפנימיות, בזה עם ישראל הוא שלם, ואין לו מה לקבל בדבר הזה מהגויים. אין לו מה לקבל. הוא רק משפיע. אבל, בצד של החיצוניות, שזה בחינת חוכמה בגויים תאמין, כלומר, כל מיני כישרונות שהם שייכים, כמו שהוא אומר, מביא פה את הידוע, יפייפותו של יפת, בעולי שם. כלומר, יש יופי, יופי שהוא חיצוני, והוא מתלבש על הפנימי. כלומר, הוא חיצוני ביחס לפנימי, אבל הוא חשוב. הוא חלק מהסיפור. אי אפשר בלעדיו. צריך אותו. והוא, הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא שתל את זה, בנה את זה ככה בעולם, כדי שיהיה חיבור בין ישראל לבין אומות העולם, הוא בנה את זה ככה בעולם, שדווקא הכישרונות האלה, היכולות האלה, הן דווקא נמצאות אצל הגויים, ועם ישראל מקבל אותם מהגויים. זה יכול להיות כל מיני מדעים, חוכמות, יכולות של, כן, עתידים, בתי קרקסאות ובתי תיאטראות שהיו ידועות אצל, עוד מעט אנחנו חנוכה, אצל היוונים, אצל הרומאים היו דברים שהם ניקח אותם משם ונביא אותם אלינו. דרך כלל אנחנו משתדלים, אני מקווה בעזרת השם גם השנה, ביום חמישי בערב, בעזרת השם, בנר הראשון שנעשה אותו בישיבה, להביא מישהו שמדבר ועוסק באחת מהחוכמות האלה שהיום ברוך השם הן הפכות להיות בתוך עם ישראל, אם זה מתיאטרון או מכל מיני תחומים כאלה שהם בחינת חיצוניות. והיום ברוך השם כשאנחנו בדור הגאולה, את הדברים האלה כבר מתחילים להיות חלק מאיתנו ועושים אותם על פי תורה ומתוך עומק גדול פנימי, והדברים מתחברים ביחד. אבל במהלך המאורעות של ההיסטוריה זה עובד בצורה כזאת שאנחנו מקבלים מבחוץ ומשפיעים מבפנים. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, המשפט שאמרתי באמצע שתזכרו אותו, אני רוצה רגע לחזור עליו, כי זה נראה לי משפט מאוד משמעותי גם לחיים שלנו. היה שם משפט בשורה השלישית בפסקה השנייה בפסקה ב' שהרב אמר ככה: ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, וממילא פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. כשאתה מקבל ממישהו, אז הוא פנוי גם לקבל ממך. שימו לב לדבר הזה, כי באמת אני חושב שזה משהו, תעזבו רגע את כל הסיפור פה, ישראל ואומות העולם, ממש תלכו לחיים שלנו, ממש בין אדם לאדם, אדם שהוא בוטח בעצמו, שהוא יודע הכל, והוא לא צריך עזרה מאף אחד, והוא לא צריך, הוא לא יכול לקבל מאף אחד שום דבר, בדרך כלל אדם כזה, גם אף אחד לא יקבל ממנו שום דבר. זאת אומרת, ברגע שאתה סוגר את עצמך באופן כזה שאתה מבחינתך מרגיש שאתה יכול הכל לבד, אתה לא צריך מאף אחד שום דבר, זהו. נתקעת בתוך עצמך וממילא אתה חס וחלילה, אדם כזה רק ילך וירד ולא באמת יצליח בחיים להתקדם בצורה משמעותית. הדרך בחיים להתקדם ולהתפתח היא באופן שאתה, כשאתה מוכן לקבל ממישהו, הוא גם מוכן לקבל ממך. זה ממש משהו שהייתי אומר אותו, לוקח אותו לשיחה הכללית, לעבודת מידות, שלהיות פתוחים לקבל. הווי לומד מכל אדם, אתה יכול להסתכל על כל אדם, גם שנראה לך שהוא פחות ממך בכל מיני דברים, אין דבר שאין לו, אין נקודה שאתה לא יכול לקבל ממנו, אין דבר כזה. האם נחזור לעניין שלנו? אז אומר הרב, כיוון שעם ישראל מקבל מאומות העולם, כמובן מדובר בצורה האידיאלית, ברור שהמציאות, החיים היא מורכבת יותר, אבל ככה זה בנוי, ככה זה צריך להיות בנוי. שעם ישראל הוא פתוח, הוא צריך להיות פתוח, עם כל זה שיש לו תורה מאוד אמיתית ומאוד גדולה, והוא מאוד בוטח בבחירה האלוקית בו, ובזה שהוא עם נבחר, כן, עם מדד ינחנו, ואין עמו אל נחר, הוא בוטח בדבר הזה מצד אחד, מצד שני, אומר לנו הרב, לעם ישראל, תדעו לכם שאת הכישרונות האלה החיצוניים, אני דווקא הבאתי אותם לאומות, ותלמדו אותם מהם. ואם תלמדו מהם, אז גם הם יקבלו מכם. כי ברגע שמרגישים שיש פה פתיחות לקבל נקודות אמת שיש אותם אצל העם השני במקרה הזה, אז אתה גם נפתח, גם באופן פנימי, כן? זה משהו כזה כמובן עמוק בנפש הלאומית, שברגע שיש פתיחות לקבל, אז יש גם פתיחות לקבל ממך, יש גם פתיחות לתת לאחרים, ונוצר בעצם החיבור הזה, שהוא חיבור של שלמות, הוא חיבור טוב. אנחנו מקבלים את הצדדים החיצוניים, ואז אנחנו מעניקים את הצדדים הפנימיים, את אור השם, את ה, באמת את העומק של התורה, של הקדושה, של כל המידות המיוחדות לעם ישראל, דברים שאין, אומות העולם אין להם את הדבר הזה. תכף נראה יותר מדויק את הדבר הזה. זה ההשפעה תקרה כאשר אנחנו נהיה פתוחים לקבל מהם את החיצוניות. אז עד כאן החלק הראשון. אז אם כן, סיכום, פסקה א', ראינו שבצורה גדולה וכללית, אז נכון הדבר שעם ישראל הוא אור לכל הגויים, תורת ישראל לכל התורות, ארץ ישראל לכל הארצות. כשנכנסים יותר לדרך המעשית איך זה עובד, אז ההגדרה היא חיצוניות אפשר לקבל מהם וצריך לקבל מהם, כי זה נמצא אצלם, זה מפוזר בעולם, ולנו יש רק את את התשתית הבסיסית לרצות לקבל את זה ולדעת שזה חשוב וצריך את זה. אבל אין לנו את זה בעוצמה שיש את זה שם. שם זה נמצא בעוצמה גדולה, אנחנו מקבלים את זה מהם, כתוצאה מזה הם פתוחים לקבל מאיתנו את הפנימיות, שזה ההשפעה באמת האמיתית, המשמעותית, של אמונה ושל באמת של 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 חיות אלוקית שיש אותה רק לעם ישראל. עד כאן בסדר, משהו, איזה הערות ככה לפני שממשיכים? כן, בעזרת השם, דברים לכאורה פשוטים. ועכשיו פסקה ג', הרב נכנס יותר להגדרה של איך זה עובד מבחינתנו, הצד הפנימי הזה שאנחנו רוצים להשפיע אותו על אומות העולם, איך הדבר הזה עובד מבחינת עם ישראל. וגם פה יש דבר, הגדרה מאוד מעניינת, שגם כן מעניין לחשוב עליה גם בהיבטים אחרים של החיים. אז בואו נראה ביחד חצי פסקה, לא יודע אם נספיק את הכל, כי החלק השני הוא התרחבות כבר לעוד נושא, נראה. אז פסקה ג', למי שיש את הספר, כמו שאמרנו, רצוי שיהיה הספר. הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך ייחוסי. כלומר, תמיד הרוח, הרעיון, האידיאל, הכוונה היא תמיד מחוברת למעשה. רוח מיוחד תורש להספקתו מעשים מיוחדים. כן, ברור שאם יש לך איזה רעיון גדול, אתה צריך מעשים מסוימים שהם מבטאים את הרעיון הזה. אבל לעולם, שימו לב, רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב, ואינם נתבעים מן הטבע בדרך ישרה, כבר הם צריכים לאידיאלים ולהשפעה קיבוצית, וההשפעה הקיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. כלומר, לעולם, אומר הרב, ניקח ככה את התמצית כדי, בסוף אני יחסית לומד פה, נקרא לי כזה, לא, אי אפשר לקרוא לזה בקיאות, אבל כמו שאנחנו רוצים ככה לעבור את כל אורות ישראל ובאמת לקבל את הנקודות העיקריות, אז זה לא במקום מה שאני ממליץ לכל אחד, לעבור שורה שורה ממש ככה בעיון, אבל זה שיעורי בית כל אחד בקצב שלו, בלימוד הפרטי שלו. התמצית של הפסקה הזאת ההתחלתית שראינו עכשיו, אומר הרב, לעולם כל רוח צריך מעשה, ולעולם, ופה שימו לב, תכף תראו למה זה חשוב, לעולם הרוח יהיה הרבה יותר גדול מאשר המעשים שמבטאים אותו. זאת אומרת, יהיה פשוט, כן? איך האידיאל? האידיאל יהיה מאוד מאוד רחב וכו', אבל כשאתה בא ומוריד אותו לתוך המציאות, אז כמה מעשים שתעשה כדי להוריד את זה, בסוף האידיאל הוא יותר גדול מהמעשים המפורטים שאתה יכול להוריד אותם לתוך המציאות. למה זה חשוב הפתיחה הזאת? בגלל הפסקה הבאה. ופה תשימו לב טוב, זה מאוד מעניין. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב עדיני הרוח שבבני אדם. על כן ירגישו מחנק אם יסגירו אותם, הכוונה יסגרו אותם ברוחם רק בתוך חוג לאומם. השנייה, אני רגע עוצר להסביר. אדם שהוא אוניברסלי, זה אומר שהוא דואג לכל העולם. הוא אוהב את כל העולם. הוא רוצה בטובת כל העולם. ואם אתה תגיד לאדם כזה, כן, נגיד שיש איזה צרפתי, בסדר? שהוא לא מסתפק בזה שהוא דואג לאומה שלו הצרפתית. הוא גם לא לכל יבשת אירופה. הוא באמת רוצה, הוא אדם כללי. אדם רוצה טוב בכל העולם. אם אתה בא ואתה אומר לו, תקשיב, אתה תדאג עכשיו רק לאומה הצרפתית, הוא מרגיש שחנקת אותו. ממש סגרת אותו, הוא מרגיש על הפנים. כאילו ממש, הוא מרגיש, מה אני רוצה להיות מחובר, אני אוהב את כולם, אני רוצה באמת לתת מהטוב שיש לי ומהעם שלי, אני רוצה לתת לכולם, אתה אומר לי לא, תדאג רק לאומה הצרפתית, לא מתאים לי. אבל זה אצל העמים כולם, כשהם אוניברסליים, קשה להם מאוד להיסגר בתוך החוג של עצמם. תכף נראה שגם בעם ישראל יש כאלה. הוא לא אומר את זה, אבל אני אומר את זה. אבל האומה, שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה, נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם, זאת אומרת, שימו לב, אנחנו עם אלוהי אברהם, ואנחנו נדיבי עמים. זאת אומרת, אנחנו אכפת לנו, ככה צריך להיות, אכפת לנו מכל העמים, אכפת לנו מכל העולם, היא דורשת לעולם מעשים החוקקים יפה את טיפוסה בקרבה פנימה, ועליהם חלים בשפע המון אידיאלים נאצלים אוניברסליים שהכללתם עולה עד מרומי עד, עד מקום שעין מתעששת שם והרוח המופשט המלא זוהר רק הוא מתנשא עד אותן הגבעות הרמות. עכשיו תראו את ההגדרה במשפט הבא, אני אחזור על זה תכף, אבל זו הגדרה נפלאה. צמצום מעשי והרחבה רוחנית יחדיו, הינם המטבע הראשי של צביון ישראל. עם לבדד ואור לגויים יחד. אז אני אנסה להבין את מה שהוא אומר פה. הוא אומר, זה דבר נפלא מה שקורה בעם ישראל. אנחנו, מצד אחד, נתיבי עמים נאסף הוא עם אלוהי אברהם. אברהם הוא אב המון גויים. והוא קורא לאמונה את כל העולם, ועם ישראל הוא אור לגויים. והוא אוהב, הוא רוצה לתת את האמונה שלו לכל העולם. אבל אם זה כך, אז לכאורה היינו צריכים להיות מאוד מצומצמים מזה שנותנים לנו תורה משלנו, וארץ משלנו, ועם משלנו, ומצוות מאוד מדויקות, מאוד מפורטות, שבהרבה מהם יש הבחנה מאוד ברורה בין ישראל לבין אומות העולם. אסור ללמד גוי תורה, וגוי ששומר שבת הוא חייב מיטה. וכל מיני דברים כאלה שאתה אומר, רגע, ואתה רק מרחיק את הגויים. אתה עושה פה כאילו הפוך מהתנועה של לקרב. אתם נדיבי עמים, אז אתם לכאורה צריכים ללמד אתם תורה, ובואו תשמרו גם אתם שבת, ובואו נלמד אתכם את המצוות שלנו, תשמרו גם אתם תרי"ג מצוות, למה רק שבע מצוות? בואו, לא. אנחנו אומרים, אתם יש לכם שבע מצוות, זה מה שאתם חייבים, לנו יש תרי"ג, הרבה מצוות, עם הרבה פרטים, הם אין להם חלק בתורה שבעל פה, בכלל הם בקושי יכולים להבין איך זה עובד, כל המסורת הזאת בתורה שבעל פה, משנה, גמרא, כל הסיפור הזה בכלל לא שייך אליהם, רק התנ"ך שהוא יותר כללי, ושבע מצוות בני נוח, זה שייך אליהם, כל השאר לא. לכאורה למה? לכאורה זה הפוך, כמו שהוא אמר, אדם שהוא אוניברסלי, הוא רוצה להיות אוניברסלי, הוא לא רוצה להיסגר בתוך התחום שלו. אבל זהו, שלא. צמצום מעשי והרחבה רוחנית הם המטבע הראשי של צביון ישראל. עם לבדד ואור גויים ביחד. כי מה הרעיון? הרעיון הוא שדווקא בגלל שאתה רוצה, ופה זה קשור להתחלת הפסקה, ובזה אני אסכם. כשאתה רוצה להביא רעיון גדול למקום מאוד רחוק, אתה רוצה שהוא יצא למקום מאוד רחוק, אתה חייב לבסס אותו על מעשים מאוד מאוד מוגדרים, חזקים, ממש מקובעים לתוך המסגרת המצומצמת, ורק כאשר בתוך המסגרת המצומצמת הדבר הזה יהיה מאוד חזק, מאוד יציב, מאוד ברור, מאוד כזה שהמעשים של המצוות הם מבטאים את האמונה. נתנו פה שבוע שעבר במקרה בדיוק קראנו מאורות האמונה במאמרי ראייה, שהרב אומר שאמונה צריכה לבוא לידי ביטוי במצוות. דיברנו על דקדוק במצוות, קלה כבחמורה, שזה זה חלק מהאמונה. לא יכול להגיד אני דתי בלב והמעשים של המצוות הם ככה ככה, הם חצי חצי כזה, לייטי כזה. זה חייב להיות מאוד מאוד מדויק, יסודי, עמוק, ואז זה בעצם אפשר לומר, אם רוצים ככה איזה משל ככה מהחיים שלנו, אפשר אולי לדמות את זה להבדל בין, כשאתה רוצה להאיר למקום רחוק, מה ייתן אור יותר גדול? האם תפזר 1,000 נרות או שתדליק זרקור גדול? מה ייתן יותר אור? לכאורה, היית אומר, בוא נדליק הרבה נרות, כן? בוא, למה בכלל יש לנו את ארץ ישראל? בוא נתפזר בכל העולם, כל מקום יהיה יהודי. בדיעבד בגלות זה ככה היה. אז בדיעבד שגלינו מארצנו, אז ההשפעה, הדרך של הקשר עם הגויים וההשפעה עליהם, הייתה דרך נרות. הרבה יהודים בכל מיני מקומות, באלפי מקומות, וכל מקום קצת יהודים. אבל מה התוכנית המקורית האלוקית? יש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הוא היה שם, הוא היה בין הגויים, הוא הסתובב והוא כסדים בחרן. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, לארצך, מולדתך, תלך ועשך שם לגוי גדול ותהיה אב המון גויים. אז לכאורה סותר, הרי אב המון גויים הוא היה שם. עכשיו אתה אומר לו להיות אב של עם ישראל, אתה שולח אותו לארץ ישראל, להיות מצומצם בתוך הזה שלו. אז זהו, שלו, בדיוק הפוך. כשהוא ניסה לאסוף את כל העולם, אז כל הגרים האלה שהוא גייר אותם, בסוף כולם התפזרו. ספרי קבלה כתוב שהגרים שישנם אחר כך במשך הדורות, זה מהנשמות של אותם גרים שאברהם אבינו את הנפש שעשו בחרן, אברהם גייר. אבל הם לא, בסוף הם לא איתו. הוא מגיע לארץ, והוא אין לו אנשים. אתה לא רואה שהוא בא פה איזה עם שלם. הכנעני אז בארץ, ואברהם הוא ולוט וכמה אנשים, וזהו. איפה כולם? כולם נשא הרוח, כלומר כולם זה היה התלהבות כזאת וזה נעלם. הרוח לבד, בלי ארץ, בלי תורה, בלי מקום, בלי לאומיות ישראלית, בארץ ישראל, עם תורה של עם ישראל, זה לא ייצור את הזרקור שיאיר אור מאוד מאוד גדול למרחקים מאוד מאוד גדולים, כמו שזרקור יודע לעשות. הזרקור ענק, שהוא מאוד יציב ומאוד חזק, כל הנורות הקטנות בו בתוך הזרקור הזה דולקות כמו שצריך, דהיינו עם ישראל בתוכו מבפנים הוא מאוד מאוד מחובר לערכים שלו כמו שצריך, מקיים את המצוות, חי את האמונה, במקצבים יותר גבוהים חי את הנבואה, תחשבו על המציאות הזאת שהכוזרי מתאר אותה, את הנבואה שנמצאת פה ואת הסנהדרין שנמצאים פה, וכל העולם רואה את גדולת המשפט שלנו, ואת גדולת המלכות שלנו, מה זה מלך בישראל עם ספר תורה צמוד אליו כל היום על החזה, יש לו ספר תורה צמוד, וככה רואים איך צבא ישראל מתנהל, ואיך מערכות, כל המערכות החברתיות והכלכליות, איך הכל מתנהל, כשכל הדבר הזה מתנהל בצורה כזאת, זה אור עצום. חיל גויים תאכלו, משהו הפסוקים שהוא הביא קודם, אור לגויים, זה פרוג'קטור לגויים, כלומר הרצון להשפיע את הפנימיות הזאת, הוא קיים. כן? זאת אומרת, אם ראינו את המהלך, שראינו עכשיו, אז המהלך הוא שבחיצוניות אנחנו יכולים לקבל דברים, ואז בפנימיות אנחנו יכולים לתת, אבל כשאנחנו נותנים בפנימיות, אנחנו לא מיד נותנים לגויים את הפנימיות שלנו, כאילו באים ולכאורה מקרבים אותם, אומרים להם, בואו, תשמרו מצוות ותלמדו תורה, לא. אנחנו דווקא נכנסים כביכול, כביכול אנחנו נכנסים פנימה, זה נראה כביכול שאנחנו לא אכפת לנו מהם, אנחנו לא באמת רוצים את טובתם, לא באמת אוניברסליים, לא באמת אוהבים אותם ולא באמת רוצים להעניק להם את הטוב האלוקי הזה שיש לנו, אבל זה לא האמת. וככה צריך לחשוב, וככה צריך לחיות. ואני אומר, גם הנקודה הזאת, אני יודע דעתי, הנקודה שאפשר ללמוד ממנה המון לחיים שלנו. גם בחיים שלנו, ממש להבדי אלף אלפי הבדלות, אל תיקחו אותי זה, אבל אני בכל זאת ככה, פה בתוך הישיבה, בתוך המשפחה, אפשר בעדינות להגיד את זה. אני הרגשתי את זה הרבה פעמים בצבא עם הנושא של מחלקות של בין אישים. כי הרבה פעמים, כל אחד בטח שמע את זה פה מחברים שאומר, לא, אתם בין אישים, יאללה, כל הזמן ביחד, מחלקה ביחד, תפתחו לעם ישראל, תלכו, תזרמו, תתגייסו יחד עם כולם, וזהו, כל הזמן להיות בתוך ה... ויש בזה משהו מאוד אמיתי, אנחנו גרים פה באשדוד, אנחנו באים מהמקום הזה, שאומר, אנחנו לא רוצים לחיות באיזה גטו של איזה יישוב של 200 משפחות דתיות, או באיזה שכונה סגורה, רוב הזין, שכל הרוב הוא סגור ואין לו מפגשים עם... פה מדובר בתוך עם ישראל, לא נשכח, כן, אנחנו לא מדברים חס וחלילה על גויים, אנחנו מדברים על עם ישראל, ולכן ודאי שהכל זה רק משל ונמשל, שכמובן הוא לא מדויק, כי כשמדובר על עם ישראל אז כולם אהובים וכולם ברורים וכולם קדושים, ולכן זה כמובן שונה לגמרי. אבל יש בחינה מסוימת כזאת שלפעמים אתה, אני, יש היה תקופות מסוימות בשירות שהרגשתי את זה מאוד מאוד חזק, שמחלקה בגדוד, כל הגדוד הרגיש אותה כשהיא הייתה חיובית, חס וחלילה כשזה הפוך, אז זה בדיוק הפוך, זה החרב פיפיות, וזה האחריות הגדולה, שכשזה הולך כמו שצריך, כמו שזה אמור להיות, אז לכאורה אנחנו קצת טיפה סגורים, זה לא צריך להגזים, כן? זה מחלקה בתוך פלוגה, בתוך גדוד, כן? זה לא שזה עכשיו אנחנו פה כאילו אפשר לחשוב, בסוף יש מתפקדים כפלוגה, ויש פה הרבה חיבורים, אבל עדיין, בסדר, מחלקה בכל זאת שהיא רק זה, אבל מחלקה שהיא גם מבחינת חיילות, כשהחיילות בה היא כמו שצריך, וההשקעה היא כמו שצריך, וגם מבחינה דתית, פתאום יש בתוך הצבא הזה, שהוא בסוף עם אופי ככה רגיל, חילוני, אפשר לומר, בטבעיות החיים שלו, פתאום יש פה משהו אחר. פתאום יש פה תפילה, ופתאום יש פה תורה, ופתאום יש בו איזה עדינות, איזה עדינו העצני, איזה משהו אחר. זה דבר שלפעמים בכל החטיבה, אני זוכר שפעם פגשתי איזה מישהו, אני הייתי בחטיבה 188, בשריון, פגשתי איזה מישהו בכלל מגדוד אחר, שאומר לי, תשמע, שמעתי כך וכך, כאילו על המחלקה, ואומר, מאיפה שמעת? אתה בכלל, הגדוד שלך בכלל במקום אחר. אבל זה עובר, אתם יודעים איך זה בצבא, בעיקר בשריון, כל הגדודים היו ברמת הגולן, בדרך כלל באימונים או בקו, וזה, אז זה עבר ככה, תשמע, שמעתי כך וכך. זאת אומרת, בסוף, יש השפעה, כשיש אור באמת אמיתי, כשיש עוצמה במקום לכאורה קצת סגור, כשזה יוצא החוצה, כאשר הפנים הם באמת החוצה, וזאת נקודה מאוד משמעותית. גם אצל עם ישראל, זה ישפיע על הגויים כשאנחנו באמת נרצה את זה. אם אנחנו נהיה פטריוטיים, שמרוב אהבת ישראל, ויש פסקה כזאת שהרב מדבר על זה, שיש אנשים שמרוב אהבת ישראל שלהם, הם כבר ממש פעמים שונאים גויים. אתה רק אומר לו את השם גוי, הוא כבר נכנס ישר לאיזה מגננה. ישר הוא נכנס כאילו לאיזה עמדת... גויים זה לא... זה צלם אלוקים. זה לא... זה בטח לא אנשים רעים. מי שרע, מי שרשע, צריך להילחם בו ולהכל. ויש רעים פיזית שמנסים להרוג אותנו, ויש רעים תרבותית שמנסים להפיל אותנו תרבותית, אז צריך להילחם. אבל... לא הפך את כל העולם לרע ורשע ואני לא יודע מה. בסוף ברואי אלוקים, צלם אלוקים, שאנחנו נשלחנו, אחריות עצומה, אנחנו נשלחנו באמת עם כל הצניעות, צריך הרבה צניעות והרבה ענווה, אבל בסוף זה אחריות. יש ברוך הוא הטיל עלינו את המשימה הזאת, להביא לעולם, ברוך השם, וזה כבר קורה הרבה שנים, וזה לאט לאט קורה, וזה ימשיך לקרות, ככל שאנחנו באמת נהיה יותר עוצמתיים. זה נכון שיש מלא אינטרסים וכל זה, עכשיו להסכמים האלה עם איחוד האמוריות קוראים הסכמי אברהם, מעניין, אבל שקראו לשם הזה הסכמי אברהם, כאילו אברהם אבינו, אב המון גויים, בני דודים, ישמעאל וכולי, אז ברור שיש פה שיקולים כלכליים וכולי, וזה לא הכל כזה ורוד וכולי, מצד אחד. מצד שני, אי אפשר להתעלם מאיזושהי נקודת אמת שבסוף יש מי האומות, אפילו הערביות, שמגיעות למסקנה שכדאי בצורה כזאת או אחרת להיות איתנו. אז בינתיים זה כלכלי ותיירות וזה. אבל בסוף זה יגיע גם לדברים היותר ערכיים, יותר משמעותיים. כי בסוף עם ישראל, מי שיודע להסתכל, רואה עוצמה. אין אומות כאלה שאחרי 70 שנה, אחרי 2000 שנה, חזרו למקום שלהם, ותוך 70 שנה הם כבר מהגדולים בעולם בלוויינים ובפרות ובעגבניות ובמחשבים, אני לא יודע מה. זה דבר לא הגיוני. וזה עוד לפני כל העולם הרוחני, כמובן העשיר וכל הפרסי נובל שיהודים מקבלים. ומי שמסתכל על זה בעיניים פיקחות, אומר, וואלה, אולי כדאי להיות קרוב אליהם. אולי כדאי ללמוד מהם, אולי כדאי להתחבר אליהם. והחיבור הוא לא דווקא מזה שאתה כמוהם. אתה לא צריך להיות כמו מישהו כדי להשפיע עליו. אתה צריך להיות מה שאתה בצורה הכי אמיתית. וזה בסוף הנקודה המרכזית. תהיה מה שאתה, תהיה באמת עם עומק פנימי של מה שאתה, ומבפנים תרצה באמת את הקשר לאחרים ואת האהבה לאחרים, אתה תראה שזה יקרה גם במובן האישי, הפרטי, אפילו הכי פרטי. אתה יכול לפעמים להתכנס קצת לתוך עצמך, לפעמים בישיבה יכול להיות מישהו שנכנס עמוק לתוך עצמו ולומד ומשקיע וכולי, אבל זה לא בגלל שלא אכפת לו מאחרים, זה לא בגלל שהוא לא רוצה לעזור לאחרים, זה לא בגלל שהוא לא רוצה להתנדב או לא רוצה כל מיני דברים כאלה, אלא הוא באמת עכשיו בונה בניין עמוק ופנימי, והוא עושה את החשבון מתי מתאים לו גם לצאת ולעשות דברים כלפי חוץ, ומתי הוא אומר, עכשיו לא מתאים לי כי אני עסוק עכשיו באיזה בניין פנימי, וזה בסדר, זה בסדר גמור, כי אדם כזה, כיוון שמבפנים הוא באמת רוצה את טובת הכלל, הוא באמת אוהב את הכלל ורוצה את טובת הכלל, אז הוא משפיע על הכלל. יכול להיות שהוא משפיע בצורה יותר פנימית, יותר סגולית כזאת, ולא דווקא אולי כשהוא לומד עם מישהו, הוא מדבר עם מישהו, אבל הוא משפיע המון. כי עצם המציאות שלו משפיעה. ולפעמים הוא גם צריך לעשות דברים מעשיים וחיצוניים, גם עם ישראל. לפעמים עוזר, לפעמים עושה גם דברים מעשיים. אבל העיקרון, שאני חושב עיקרון גדול וחשוב, שהרב מלמד אותנו פה, שאם אמרנו בפסקה ב' שהדרך להשפיע היא מהפנימיות שלנו להשפיע אליהם, אז הדרך היא דרך בעצם סוג של התכנסות מסוימת לתוך המקום שלנו עם עוצמה מאוד גדולה, ומשם זה כבר מקרין למרחקים מאוד גדולים שבסוף הם יביאו ממש, אנחנו נראה בעזרת השם הפעם הבאה את החיבור העתידי באחרית הימים של מה שיקרה בחיבור בין עם ישראל לאומות העולם, שמאמינים שזה כבר מתחיל לקרות, אבל בעזרת השם זה עוד מחכה לזה עוצמות הרבה יותר גדולות ממה שהם בינתיים. טוב, יש משהו, הערות? אז יישר כוח, תבורכו.